אז השיעור שהתבקש היום, ביקשו שאנחנו נתייחס ליום ירושלים. כשאנחנו מדברים על יום ירושלים, ברור שזה אומר שצריך להיכנס ליותר להבין את התחנות השונות שיש בגאולה. כן, התחנות השונות שיש במהלך הגאולה. וכחלק מזה באמת להבין את התחנה הזאת של ירושלים גם. הטענה העיקרית שלנו שבוודאי אנחנו מאוד מאוד רחוקים עוד מברכת, מהתחנה הזאת שנקראת לירושלים, עירך ורחמים תשוב. זה חז"ל, כן, חז"ל יסדו לנו, אנשי כנסת גדולה יסדו לנו את תפילת 18, שתפילת 18 בבקשות של תפילת 18 יש את התחנות של הגאולה, ככה באופן פשוט נראה. ככה הגמרא במסכת מגילה, דף י"ז, היא מביאה את סדר הברכות, ולכל ברכה וברכה היא מביאה איזשהו פסוק, שרואים שהבינה לפני התשובה שכתוב, ולבבו יבין ושב. ורואים שהתשובה היא גורמת לסליחה. ורואים שהסליחה גורמת לרפואה. ורואים שהרפואה גורמת לגאולה. ורואים שהגאולה גורמת, כן, אחרי כן יש ברכת הארץ. ורואים שמברכת הארץ עוברים לברכת קיבוץ גלויות. וקיבוץ גלויות שמה יש, כן, ברור המשפט. ומכוח ברור המשפט יש הכנעת הרשעים. ומכוח הכנעת הרשעים יש מתרוממת קרנם של הצדיקים. ומכוח זה שמתרוממת קרנם של הצדיקים, אז זוכים לשבת בירושלים בשלווה, שאין יצר הרע כבר, וכבר יושבים בשלווה מאוד מאוד גדולה, מכל המלחמה הגדולה שהייתה בין הטוב ובין הרע, כן? ואז בברכת ירושלים, כן, כמו שכתוב, על ירושלים מלכה ורחמים תשוב, אז הסבירו המפרשים, ככה המנהיג מסביר, שזה מבוסס על הפסוק בהושע. הגמרא מביאה את הפסוק בהושע, אבל מה כתוב בפסוק בהושע? ואחר כן, הושע ג', אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם, את דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אומרים חז"ל על זה שרבי שמעון בר יוחאי אומר ששלושה דברים הם היו בסיס הגלות שעם ישראל מעשו בימי ירובעם, במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבית המקדש, והישועה של עם ישראל זה רק שיהיה שוב את בקשת שלושת הדברים האלה, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. וזה מה שאנחנו, וזה על בסיס זה, העניין הזה של ברכת ירושלים, ירושלים עירך ורחמים תשוב, זה הבקשה של מלכות שמיים. ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב ימינו מן על עולם, זה הבקשה לבית המקדש. וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחתית, זה הבקשה למלכות בית דוד. ככה מסביר המנהיג את הברכה הזאת. ואחרי כן אנחנו מפרטים גם את שלושת הבקשות האלה. בסדר של הבקשות אחרי כן מפרטים את מלכות בית דוד בברכת צמח דוד, את מלכות שמיים בשמע קולנו, השם אלוקינו, ובניין בית המקדש בסדר העבודה, כן, בברכת הגאולה, את צמח דוד, רצי השם מעמך ישראל ותפילתם. זה לכאורה ההסבר הספציפי לברכת ירושלים, אבל כמו שאנחנו רואים, שוודאי העניין הזה של ירושלים זה כבר נמצא במצב מאוד מאוד, כן, העניין הזה של ירושלים הוא לכאורה תחנה מאוד מאוד מתקדמת, כן, ואנחנו, אז אני רוצה קצת להתייחס לעניין הזה בגדול, להסביר את התחנות, התחנות הקודמות יותר. אז באופן בסיסי, ההסבר הבסיסי שלנו כזה, שאם אנחנו מדברים על גאולה שהיא בעיתה, כלומר גאולה שהיא לא נעשית בצורה של החישנה, גאולה שנעשית בצורה של החישנה, אז יכול להיות שכל התחנות האלה באות מהר, ויכול להיות שגם נשמר הסדר, אבל לדעתנו זה לא הסדר. כלומר, הסדר לא היה נשמר כמו שאנשי כנסת גדולה תקנו. אנשי כנסת גדולה, יכול להיות שהם תקנו, זה יש לי עוד כמה שנים אני חושב על זה, להוכיח לכאן, להוכיח לכאן, האם סדר הגאולה שכתוב בתפילת 18 שעליו אנחנו מתפללים, זה סדר גאולת החישנה, סדר גאולת ביתה, והאם אולי זה שניהם. אבל לי ברור דבר אחד שזה גם ביתה. כלומר, אני מתלבט האם גם זה סדר הגאולה של החישנה, תפילת 18, אבל זה בוודאי גם סדר הגאולה של ביתה. אז אני, בשיעור הזה אני לא אוכל להוכיח כל דבר שאני אומר, אני אגיד לכם כמה דברים, אבל בהחלט צריך פעם בהזדמנות שוב לעשות סדרה של שיעורים ויותר לבסס את הדברים מתוך עיון במקורות. היום אנחנו ניגע רק באיזשהו קצה קצת, כן? אז הסדר של הגאולה בעיתה הוא כזה. ובאופן כללי אנחנו צריכים להבין שכשיש לנו פה תחנות של גאולה, שמתחילים עם דעת ואחרי כן תשובה וסליחה ורפואה וברכת השנים וקיבוץ גלויות זה, אז זה נכון שיש סדר לדברים, אבל צריכים להבין שזה לא בנוי בצורה כזאת שקיבוץ גלויות כולו ייגמר בשנייה הראשונה, ורק אחרי כן יתחיל הסיפור הזה של השיב שופטנו כבראשונה. אלא מבחינת הסדר יתחיל קיבוץ גלויות לפני הבירור של השיב שופטנו כבראשונה. אבל יכול להיות שגם אחרי שאנחנו מתקדמים להשיב שופטנו כבראשונה, עוד צריך להשלים את את מה שאנחנו מתפללים בקיבוץ גלויות, כמו שאנחנו רואים, התחיל קיבוץ גלויות, כן? אבל עוד לא הושלם. כן? אז עוד מעט אנחנו נסביר, נתמקד בברכת קיבוץ גלויות. כי אם היו שואלים אותי באיזה תחנה אנחנו נמצאים עכשיו, מכל הברכות שאתם מתפללים את תפילת 18, באיזה ברכה אתם מרגישים הכי חזק, שזה עכשיו, עכשיו, עכשיו אתם מתפללים על זה, שזה הרגע שמתרחש הדבר, אז אני בעיקר מתפלל בקיבוץ גלויות, זה בוודאי עכשיו מתרחש, ובהשיב השופטנו, ובהכנעת קרן רשעים, זה הברכות, זה בגדול התחנות שאנחנו נמצאים עכשיו, יותר מדויק. כאילו אם אנחנו שואלים בגדול באיזה תחנות אנחנו נמצאים, זה התחנות שאנחנו נמצאים. כן, זה כבר הרבה מאחור, כבר הרבה עברנו, אבל הרבה עוד לפנינו, זה התחנות שאנחנו נמצאים. ושמה, כשאתם שואלים אותי, מתי אני מתפלל ברגשה כזאת, עכשיו, 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 זה בברכות האלה, כן? אבל עם כל זה, אנחנו בכל אופן, הנה, יש יום ירושלים, אז מה המשמעות? מה, אנחנו סתם עושים יום ירושלים? אז יום ירושלים זה טוב, רבנים באים ודורשים דרשות על ירושלים, זה. אבל אנחנו צריכים, לא בצורה של דרשות, אלא בצורה להבין את סדר הגאולה, תחנות הגאולה, בצורה יותר מסודרת. כן, אז קודם כל אנחנו מסבירים שזה לא בנוי בצורה כזאת שאז ירושלים לא שייך. הנה, יש פסוק בתהילים, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל ייכנס, שכתוב שמה, שקיבוץ גלויות זה אחרי בניין ירושלים. כלומר, כתוב בחז"ל, כיוון שנבנת ירושלים, מתכנסות הגלויות. אז רואים שגם לפני כנראה בניין ירושלים יש קיבוץ גלויות, וגם אחרי בניין ירושלים יש קיבוץ גלויות. אז אי אפשר להגיד את זה. גם אנחנו נחזור לברכה הראשונה. תשובה. כן, אז אנחנו טוענים שהגאולה של עכשיו היא גאולת בעיתה ולא גאולת החישנה. עכשיו, בברכת השיב השופטנו, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו למלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זה תפילה שנזכה לתשובה. עכשיו, כתוב שם שלושה חלקים לברכה. אין ספק ששלושת החלקים האלה זה מדרגות בתשובה. מה זה תשובה שלמה לפניך? זה מה שאחר כך חז"ל מתארים, שאין בכלל יצר הרע, ששוחטים את יצר הרע. זה תשובה שלמה. זה תשובה מאהבה, זה תשובה הכי עליונה, זה תשובה שלמה לבניך. אבל יש שתי מדרגות עוד לפני כן, השיבנו אבינו לתורתך, שזה מדרגה פחותה מתשובה שלמה. קרבנו מכירנו לאבותיך, זה כנראה משהו קצת יותר מאשר השיבנו אבינו לתורתך, כן? והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז אנחנו, לפי מה שהסברנו בשיעור שעבר, כן, לפני יום העצמאות, השיבנו אבינו לתורתך, זה יכול להיות שזה כבר קרה חלק. בשנייה שעם ישראל יצא לגלות, כבר קלט את הטעות שלו. כבר הוא הבין שהוא טעה. כבר היה חונן לאדם דעת. כבר עם ישראל הבין שזה היה שטות לחשוב שהוא בטוח ושהוא יכול להישאר בארץ. וזה, ומיד ברגע שנחרב בית המקדש, כבר היה קצת, אתה חונן לאדם דעת. כבר היה איזושהי בינה. ככה הרי אנחנו רגילים להסביר את הדבר המופלא. שכתוב שכשאותו רשע נכנס לבית קודשי הקודשים, הוא ראה את הקרובים מאורים זה בזה. אז כולם שואלים, איך יכול להיות? הרי כתוב שכשעם ישראל הם פונים לקדוש ברוך הוא, רק אז הם מאורים, וברגע שעם ישראל לא פונים לקדוש ברוך הוא זה, אז אין... אז הם דווקא לא פונים אחד לשני, אז מה זה הם היו מאורים אחד לשני כחיבת זכר ונקבה? אנחנו רגילים להסביר, לא זוכר בשם הריטב"א, לא זוכר בשם מי הבאנו איזה פעם. בשנייה שעם ישראל ראה את האש שבית המקדש נחרב, כבר הוא רצה לחזור בתשובה. אז כבר הם התארו אחד בשני. כלומר, בשנייה שראו שנחרב בית המקדש, ראו את הלהבות, כן? אז כבר עשו תשובה, כבר הבינו! כבר הבינו את הטעות, אז אתה חונה לאדם דעת, זה התחיל בשנייה הראשונה, ברגע שהם נחרב בית המקדש, נולד משיח. מה זה נולד משיח? מה זה? זה, זה, זה קסם? זה סגולס? זה לא! זה אומר שמהרגע הזה כבר התחיל תחנות הגאולה, מהרגע, מהשנייה של חורבן בית המקדש, התחיל כבר ברכת אתה חונה. ובוודאי, בכל זמן הגלות, בוודאי שעם ישראל, רצה לחזור לתורה, שבנו אבינו לתורתך, כן? עכשיו נכון! אנחנו מבינים את הדבר הזה שלא הושלמה, לא הושלם כל המהלך, כמו שהסברנו פעם שעברה, לא הושלם כל מהלך התשובה ברמה כזאת שאנחנו ראויים לגאולה של אחישנה. אבל מספיק קרו דברים שאנחנו ראויים לגאולת ביתה. כן? אז נכון, כשאנחנו אומרים השיבנו, אנחנו צריכים להמשיך להתפלל להשלמת התשובה, אבל זה לא אומר שאנחנו תקועים רק בתחנה הזאת, אנחנו כבר התקדמנו. זה באופן בסיסי. עכשיו, בגאולת ביתה, הדבר הבסיסי שקשור לגאולת ביתה זה העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג. כלומר, אחד מהדברים הבסיסיים של גאולת ביתה, זה הסיפור הזה של מלחמת גוג ומגוג. ואני לא אוכל להסביר לכם את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, ובגדול זה בנוי בצורה כזאת. שבגאולת ביתה, באמת, אנחנו חוזרים לארץ ישראל כשאנחנו עוד לא ראויים לכל הגאולה הזאת. זה גאולה שאנחנו עוד צריכים להזדקך. כן, זה גאולה למען שמו. כן, כמו שאנחנו מזכירים בברכת גואל, ראינה בוניינו ואיבה רבנו, וגאלנו מהרה שלמה למען שמך. כן, זה אנחנו מבקשים גאולה למען שמו, זה מזכיר שזה גאולת ביתה, כן. גאולת אחישנה זה לא רק למען שמו, גאולת ביתה זה בזכות המעשים הטובים שלנו. מה? גאולת אחישנה, כן, סליחה. גאולת אחישנה זה בזכות המעשים הטובים שלנו. אנחנו מבקשים... תחזיר אותנו למען שמך, למען שמו, כן, גם בברכת אבות אנחנו מזכירים את הגאולה שהיא בשביל קידוש השם. כלומר, מה אחד הדברים הבסיסיים של גאולת ביתה לעומת גאולת אחישנה, זה לקרוא את הפרקים מיחזקאל, שיחזקאל אומר, לא למענכם אנוכי בית ישראל, בושו ויקלמו ממעשיכם, אתם עוד לא רואים לגאולה, אבל למען שמי המחולל בגויים, אני עושה את הגאולה. אז הבסיס הוא שגאולת ביתה היא, מי שדוחף אותה זה לא רק אנחנו. מי שדוחף אותה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאיץ את העסק, והוא דוחף אותה. עכשיו, אנחנו באים לארץ ישראל. אנחנו באים לארץ ישראל ועוד, וכיוון שזה באמת אנחנו עוד לא רואים לדבר הזה, אז זה לא יכול לבוא בבת אחת. עוד יש פה את התחנות שאנחנו צריכים להתפלל עליהן. אז גם אחרי ברכת קיבוץ, גם אחרי קיבוץ גלויות, יש עוד השיב השופטינו כבראשונה. שהשיב השופטינו כבראשונה, זה תפילה שנזכה להיות במדרגה של צדק ומשפט. כן, אז השיב השופטינו כבראשונה, אפשר לראות את זה כתפילה שיהיה לנו שופט, ושיהיה לנו מישהו שיהיה לנו שופט מדיני. אבל השיב השופטינו כבראשונה זה גם, כמו שעיקר הברכה זה בוודאי, לזכות לעשות צדק ומשפט. אז מה זה צדק ומשפט? האם זה רק בין אדם לחברו? או הצדק ומשפט, הרבה פעמים, הרבה מפרשים מסבירים שצדק זה בין אדם למקום, משפט זה בין אדם לחברו. לא משנה, אחרי כן יקרא להכיר הצדק קריאה נאמנה. זה אחרי הכל, נכון שכשאנחנו מתפללים בתפילה על לירושלים עירך, מדובר שם על תחנה מאוד מאוחרת. אבל גם הבירור הזה של עשיית צדק ומשפט, זה... זה באיזושהי דרך יהיה קשור אחר מירושלים. בכל אופן, זה דבר ברור, שגם אחרי שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, עוד צריך להתברר הסיפור הזה של הצדק והמשפט. וברור הדבר הזה שאחרי שאנחנו באים לארץ ישראל, אם היינו מגיעים לארץ ישראל בצורה כזאת של אחי שינה, אף גוי לא היה מעיז להתקרב אלינו. לא היה לנו שום בעיות עם רשעים. הכל היה פיקס, לא היה את הבירור הזה, אבל כיוון שהגאולה היא גאולת ביתה, אז לכן יש את הבירור הארוך הזה של, של ההתמודדות עם הרשעה. רוב ההתמודדות עם הרשעה, הכוונה, עם הרשעת הגויים. איפה יש בעיקר את ההתמודדות עם רשעת הגויים? זה מלחמת גוג ומגוג. מה התיאור של מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג מתוארת בנביאים, שאחרי שיהיה קיבוץ גלויות, ועם ישראל יושב בארץ, יבואו הגויים, ולא יהיו מבסוטים מזה שעם ישראל, שעם ישראל חזר לארץ ישראל, ואז הם יבואו להילחם נגד עם ישראל, וסופו של הסוף של כל המלחמות האלה זה יהיה קידוש השם מאוד מאוד גדול. שקידוש השם הזה, הוא יביא בסופו של דבר לזה שיראו שהרשעים הם עורבא פרח, מי מהרשעים לא יכול לחזור בתשובה, הוא לגמרי יכנע, כן, לא, כן יהרג, ומי מהרשעים יוכל לחזור בתשובה, אז כן, אז הוא יראה את קידוש השם, ואז יהיה, מגיעים לברכת על הצדיקים, שזה הצמחת קרן הצדיקים. כן, אז הבירור הגדול הזה, על קודם כל, חלק מהבירורים של הצדק והמשפט, זה גם הבירורים של הצדק והמשפט בין האומות. האם זה צודק שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, או לא צודק שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. זה שאנחנו ראויים באמת לחזרת ארץ ישראל. כמו שהגאון מווילנה כותב, הגאון מווילנה כותב, שהיסוד, הגאולה, היא צריכה, הגאולה היא מופיעה גם על פי מידת הדין וגם על פי מידת הרחמים. והיסודות של גאולת ביתה היא בנויה בצורה כזאת שבהתחלה הגאולה מופיעה במידת הדין, ואחרי כן, ככל שהיא מתקדמת, זה כבר הסברה שלי במהלכים של איך שהגר"א מסביר את הדברים האלה, הולכת ונמתקת מידת הדין והולכת ומתגברת מידת הרחמים. וכשיש מידת הדין, זה הזמנים שיש ברורים, ויש איסורים, ויש את המלחמות, וזה, זה כל זה שייך לגאולת ביתה. ומי ששם לב לתפילה, תסתכלו כמה פעמים כתוב את המילה חסד ורחמים, או רחמים במהלך הברכות. היום תגידו את 18 עוד פעם, תנסו לשים לב, כן, לדבר הזה. ככל שמתקדמים, היסוד הזה של הרחמים הוא הולך וגובר. זה יותר, זה, זה, זה מה ש... זה עומק הדברים שם של רבי חייא הגדול, שהלך בבקעת ארבל, ואמר, גולתם של ישראל קימה, קימה ככל שהיא רבה, היא הולכת ורבה. מה הפירוש? זה לא סתם משהו כמותי, אלא זה משהו מהותי, שהופעת הגאולה בצורה של מידת הדין, זה, זה הופעת הגאולה בצורה מצומצמת, בצורה זה, וככל שהולכים ומתגברים, מתקדמים בגאולה, אז יש יותר יסוד של רחמים. כן? אז כשמגיעים לירושלים, שם כבר הכל, ירושלים מחבר רחמים תשוב, שם יש רחמים גדולים, שבתי לציון ורחמים, זה. עכשיו, אבל גם ירושלים היא כתובה כמקום שעליו יהיה את המלחמה. כלומר, גם כל מה שדיברנו על, על, על הברכות שקודם, גם ירושלים היא תובעת מאיתנו צדק ומשפט. וגם ירושלים, עליה יש את המלחמה. אז נכון, באופן פשוט, המלחמה על ירושלים, בדרך כלל שמדובר על השלב של המלחמה, לא הוזכר ירושלים, אלא הוזכר יותר ציון. אז אני אביא לכם מקור לזה. איפה מצאנו... נו, וואלה, איזה מין מעצבן זה, שכל פעם זה נחבא לי ואני צריך לעשות עוד פעם סיסמה. צריך שמישהו יתקן לי את ההגדרות פה, שזה יחבר רק אחרי רבע שעה. אז... מה? מה? זה ברכת על הצדיקים, זה אחרי המלחמה הזאת. כן, אז מתרומם הצדיקים, מתרומם קרנם של הצדיקים. והצדיקים זוכים שהם, שכל יצר הרע, כל יצר הרע, שוחטים את יצר הרע, כמו שחז"ל אומרים שם, שמלחמת גוג ומגוג זה גם להילחם עם הגויים, וגם להילחם עם הרע שיש בנו. כן, יש פסקה נפלאה באורות של שני הקשר בין שני הדברים האלה, אבל שאחד בא אחרי השני, אחרי הכל, שחיטת יצר הרע זה מדרגה אחרי השחיטת הגויים. כן. אבל בואו נתחיל קודם כל, אז ברכת על הצדיקים, זה המדרגה הזאת של ה, שהצדיקים זוכים באמת לבירור. אז הפרק שבאמת אני ממליץ ללמוד על העניין של ירושלים, זכריה פרק ח', אז שם אני כתבתי את הדברים שקשורים לירושלים. אז בפסוק השני כתוב שם, כה אמר השם צבאות, קינאתי לציון קינה גדולה וחמה גדולה קינאתי לה. אז על זה אני חושב שעיקר הפסוק הזה בא אומר, אומר ירושלים כקינאת השם נגד הגויים שבאים כנגדו. כלומר, המלחמה נגד השם ונגד משיחו, סביב ירושלים, זה מלחמת גוג ומגוג, ככה זה מתואר שם. כן? אז גם הברכה, נכון שמדובר על הברכה, על ברכות, גם הברכות שהן קודמות, הן בפועל נעשות סביב המלחמה על ירושלים. זה היה קינאתי לציון קינה גדולה, וכמה גדולה קינאתי לה. אחרי כן אני אומר, כה אמר השם, שבתי, יש שם כה אמר השם, בזכריה, בפרק ח', יש שם חמש פסוקים, אחד אחרי השני, שמתחילים כל פסוק בכה אמר השם. כן, בואו אני אקריא לכם. כה אמר השם צחקות, קינאתי לציון קינה גדולה וכמה גדולה קינאתי לה. כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בדרך ירושלים ונקרא ירושלים עיר האמת, והר השם צבאות הר הקודש. כה אמר השם, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, איש מנתו בידו מרוב ימים, ברחובות העיר ימלאו ידלי, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כה אמר השם, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלנו השם צבאות. זה חמש כה אמר השם אחד אחרי השני. לא, עוד אחד. כה אמר השם צבאות. הנני מושיע את דמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש. נראה אם יש עוד... לא, והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוקים, באמת הוא הצדקה. זהו, זה ה... כמה ספרנו? שש כה אמר השם, נכון? מה? מה יש שם? לא, זה אבל באמצע אתה מדלג לי. זה לא ברצף, אני אמרתי על ברצף.
יש בטט.
מה בטט? אבל זה מתייחס כבר למה שקורה שם, שעכשיו אני בונה ביום ייסוד בית השם. יש פה נבואה לירושלים, אחרי כן בא הנביא ואומר, הנה עכשיו אני מייסד את בית המקדש ומתחיל לקרוא משהו. טוב, צריך להיכנס שם על הפרק ללמוד את זה. אז אני כתבתי פה על כל פסוק את היסוד האחר שמה שירושלים מעוררת. אז הפסוק הראשון, ירושלים מעוררת את הקינה, את המלחמה מול הגויים. הגויים נלחמים בירושלים. הפסוק ונקרא ירושלים האמת, זה ירושלים כמקום המשפט והאמת, כמקום של עבודת השם, שזה קשור לברכת השיבה שופטנו כבראשונה. הפסוק הבא, עוד ישבו זקנים וזקנות, זה העניין של ירושלים כעיר של, של שלווה ושלום. החזל, חזל הרי אמרו מה הקשר בין הר הצדיקים לברכת ירושלים? כתוב, ישלבו, ישליו אהבייך, כאילו, בתהילים שמה כתוב. שאיפה הצדיקים ירגישו שלווה והרגשה של שלמות בירושלים. כן, זה עיר של שלווה ושלום. כה אמר השם, כי יפלא בעיני שרית העם בימים ההם, גם יפלא בעיני, יפלא נאום השם צבקות. זה החזל במסכת סוכה דורשים את זה. הפסוק שמדבר על הפלא הזה של שחיטת יצר הרע. שהצדיקים התפלאו איך הם הצליחו להתגבר על יצר הרע, והקדוש ברוך הוא יראה איך ששוחטים את זה, כן? ירושלים לא רק כניצחון על הגויים, אלא גם כמקום של שחיטת הרע, הפנימי גם. כה אמר השם, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, וירושלים היא חלק מקיבוץ גלויות של כל שבטי ישראל. עכשיו אני אסביר את הנקודה הזאת עוד שנייה. טוב, אז בואו עכשיו אנחנו, אני רוצה להתמקד בעוד איזושהי נקודה שהיא מאוד 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 חשובה, העניין הזה של ירושלים בהקשר לקיבוץ גלויות. אז קודם כל להסביר לכם קצת. כתוב בגמרא שסדר הפסוקים הם בנויים בצורה כזאת של ברכת הארץ, כן? של ברכת מברך השנים, ואחרי כן ברכת קיבוץ גלויות, נכון? אומרת הגמרא, מה הבסיס לזה? מאיפה, למה אנשי כנסת יהודה תקנו שזה הסדר? יחזקאל למד דבר. כלומר, הרב ציודה, הרב ציודה הכי הכי, שחזר על זה בלי אלף פעמים, ואתם הרי ישראל, ופכם תתנו, ופכם תצאו לעם ישראל כי קרבו לבוא, זאת אומרת, הרי ישראל הם נושאים פירות, למה? ארץ ישראל מכינה את עצמה. לזה שהיהודים עומדים לבוא אליה, ולכן היא כבר מתחילה להיות ארץ מבורכת, ואז זה גורם לקיבוץ גלויות. אז רואים שברכת הארץ היא קודמת לברכת קיבוץ גלויות. כן. אז עכשיו, אז קודם כל הדבר הזה הוא מאוד 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 יסודי. זה אחד מהדברים הכי הכי בסיסיים ויסודיים בהבנת העניין הזה של גאולת ביתה. שבעצם ככה רב ציודה הרי לומד שם את הגמרא בסנהדרין צדיק ח' שהגמרא הביאה את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אתם איתי, אני זורק הרבה וורדים פה, כן, אז זה, אבל זה דברים שכולם קשורים לאותו עניין ופעם צריכים להרחיב את זה יותר, אבל לקראת יום ירושלים אני אומר לכם דברים בתמציתיות כזאת. הגמרא מביאה שם מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. והגמרא אומרת, בסופו של דבר, אחרי שהיא גומרת את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, הגמרא מביאה ממרות. מה הממרה הראשונה שכתוב שם? ואמר רבי אבא. מה? ואמר רבי אבא, כן, ואתם הרי ישראל, הנפחים תתנו, הנפחים תתנו, תתקרבו, אין לך קץ מגולה מזה. אין לך קץ מגולה מזה. אז הרב ציודה מדבר על הגמרא הזאת ואומר, מה זה וו החיבור? יפה מאוד. כן, מה זה וו החיבור? אומר הרב ציודה, זה בא להגיד שיש פה הכרעה כמו רבי יהושע. יש פה הכרעה כמו רבי יהושע שגאולה לא תלויה בתשובה. עכשיו קצת להסביר את זה יותר לעומק. כן? כי למה? כי הנה, אנחנו רואים לא כתוב את הדבר הזה שמתי תבוא הגאולה כשעם ישראל יחזרו בתשובה. כתוב שהגאולה תבוא כשנראה שארץ ישראל פורחת. אפילו שזה נראה לך מוזר מאוד, עם ישראל לא חזר בתשובה, ואתה רואה אבל ארץ ישראל פורחת, זה סימן שהגיע הזמן הגאולה. זה הפשט הדברים, מה שהרב ציודה אמר. אבל עומק הדברים יותר. כן? מה הסברת הדברים יותר? אז אנחנו רגילים להסביר ככה. בעצם, מה ההבדל בין גאולת אחישנה לגאולת ביתה? בגאולת אחישנה, הגאולה בנויה בצורה כזאת שעם ישראל מתעורר לתשובה, ואז עם ישראל חוזר לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא יחד איתו. אין איזשהו מצב שקודם כל הקדוש ברוך הוא חוזר, או קודם כל עם ישראל חוזר על זה. ישראל והקדוש ברוך הוא הם תאומים סיאמיים, והם מרגישים גם את התאומות הזאת, הם מרגישים את הדבקות הזאת, עם ישראל מתעורר לחזור אל הקדוש ברוך הוא, ויחד עמו הקדוש ברוך הוא חוזר. כן? אז זה גאולת החישנה. גאולת בעיתה, איך היא עובדת? גאולת בעיתה זה עובד בצורה כזאת שעם ישראל לא מתעורר כל כך לגאולה. עם ישראל לא מתעורר לעזוב את הגלות. כן? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה כבר שיהיה גלות. אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, לא מעניין אותי זה שעם ישראל לא עוזב את הגלות. אני עוזב את הגלות. השכינה בגלות, השכינה עוזבת את הגלות, והיא עולה עוד לפני עם ישראל. לארץ ישראל. ואז שהשכינה עוזבת את עם ישראל בגלות, מה קורה? אין שום אפשרות להישאר בגלות. למה? כי כל מה שעם ישראל מצליח להחזיק מעמד בגלות, זה רק בגלל שהשכינה עמהם. ברגע שאין שכינה עמהם, עם ישראל לא מצליח להחזיק בגלות. מה הכוונה עם ישראל לא מצליח להחזיק בגלות? עם ישראל לא מצליח להחזיק בגלות, בין מבחינה פיזית, שואה, ומבחינה רוחנית, התבוללות. הרי זה המצב, הרי זה משהו מטורף. שעד שמדינת ישראל קמה, או עד שהתחילה המהלך של חזרה לארץ ישראל, עם ישראל 2000 שנה היה ברזל. אף אחד לא יכל לשבור את עם ישראל והחזיק מעמד בגלות. ב-100 שנה האחרונות, שהתחיל ההתעוררות של הגאולה, עם ישראל לא מצליח להחזיק מעמד בגלות. בין מבחינת, בהתחלה זה היה... לא מצליח להשיג מאמן מבחינה פיזית. זה התחיל קודם כל רוחנית, הקומוניזם, ההשכלה, אחרי הקומוניזם וההשכלה, הגלות, השואה, והיום זה התבוללות, כן? למה זה? פשוט. כל היכולת של עם ישראל להחזיק מאמן בגלות, זה כשהשכינה נמצאת בגלות. אז כשהשכינה נמצאת בגלות, יש משהו שמצליח להחזיק את עם ישראל בגלות. ברגע שהשכינה לא נמצאת בגלות, אז עם ישראל זה מגדל קלפים, לא יצליח להחזיק מעמד בגלות. ולכן עם ישראל מתחיל להרגיש את הדבר הזה שבגלות אני לא מצליח להחזיק את עצמי. ואז הוא מסתכל, כן, הוא מסתכל, רגע, אז מה יכול להיות? רק לבוא לארץ ישראל. עכשיו, מה הביטוי לדבר הזה שהשכינה עלתה לפני עם ישראל? זה שארץ ישראל מתחילה להיות ארץ שהיא מגדלת פירות, כן? אתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תישאו. כשעוד עם ישראל לא נמצא בו, פה, אז למה ארץ ישראל מתחילה לתת פירותיה? כי השכינה עלתה! מה אנחנו אומרים? ושממו עליה, כשאין שכינה, ארץ ישראל שוממה. כשיש שכינה בארץ, ארץ ישראל מתחילה לפרוח. ארץ ישראל מתחילה לפרוח, אז היהודים שבגלות אומרים, וואו, אפשר לכן כל הגלות, כל יהודי שהיה שואל את הרב שלו, לעלות לארץ ישראל או לא? אמר רב נעזר, מה תעלה לארץ ישראל? אתה תעלה לארץ ישראל ותיזון מכספי החלוקה? זה לא נקרא שאתה יושב בארץ ישראל. לשבת בארץ ישראל זה לשבת ולהתפרנס מארץ ישראל. אם אתה ממשיך לקבל את ההזרמה הכלכלית שלך מחוץ לארץ, אתה לא יושב בארץ. כן, אתה ניזון מחוץ לארץ, אז אין עניין בכלל לבוא לארץ ישראל. הרבנים יגידו לא, זה, פתאום אפשר לבוא לארץ ישראל וניזון מארץ ישראל, אז הרבנים יגידו, כן, אתם יכולים לעלות לארץ ישראל, ושם, זה מה שכתוב פה. עכשיו, זה מה שרב צבי מתכוון. אין לך כס מגולה מזה, זה שהתיאור הזה, התיאור הזה, הרי איפה זה כתוב, הסיפור הזה של אתם הנפחים תתנו? זה כתוב ביחזקאל המדבר. יחזקאל המדבר זה פרק שכל כולו מדבר על לא למענכם אני עושה בית ישראל. בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. ומה החלק הראשון של הגאולה של הפרק? זה גאולת הארץ. גאולת הארץ לפני גאולת העם. פרק למדבר הוא בנוי. חצי ראשון גאולת הארץ, חצי שני גאולת העם. החצי הראשון של גאולת הארץ, איך הוא בנוי? כולם אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לארץ ישראל, כולם מבזים אותך, כולם אומרים שאת ארץ דפוקה, שאת ארץ לא נותנת פירות ולא זה, אני אראה לכולם שארץ ישראל היא ארץ מבורכת. זה החצי הראשון. החצי השני, יש חילול השם, לא למעלכם אני זה, אני אעלה אתכם לארץ ישראל, ושם אני זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל תומתכם, מכל גאולתכם, אתאר אתכם. גאולת הארץ לפני גאולת העם. זה המבנה הבסיסי ביותר של גאולת הביתה. וזה מה שאנחנו, זה סדר הברכות שאנחנו אומרים בברכת 18, זה מה שאנשי כנסת גאולה תקנו. קודם כל גאולת הארץ, ואחרי כן קיבוץ גלויות. זה יסוד אחד שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד יסודי ומאוד מאוד בסיסי, וזה קשור לדרשה יותר שקשורה ליום העצמאות. אבל עכשיו אנחנו צריכים לדרוש על יום ירושלים, אז הסברת הדברים היא כזאת, כמו שאנחנו הסברנו. בקיבוץ גלויות, כל הברכות האלה הן לא בנויות בצורה כזאת שהתחיל קיבוץ גלויות וגמרנו. קיבוץ גלויות, יש פה כמה מדרגות. יש פה כמה מדרגות. מי שזוכר את ההפטרה של יום העצמאות, אז מה? יפה, יפה. ומה אני מתכוון עכשיו? שיש שם שתי שלבים בקיבוץ גלויות, אתם זוכרים? ואחרי כן יוסיף הקדוש ברוך הוא לקבץ אתכם מפטרוס, מישור ומקרא, זה, כן, זה. עכשיו, הקיבוץ גלויות, אנחנו בברכת כשופר, בשופר גדול לחירותנו, מדובר על שלוש שלבים בקיבוץ גלויות. מה עם שלושת השלבים? תקע בשופר גדול לחירותנו, זה השלב הראשון. סניאס לקבץ גלויותינו, זה השלב השני. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, זה השלב השלישי. מה הם שלושת השלבים האלה? שלושת השלבים של קיבוץ הגלויות הם כנגד קיבוץ גלויות כתוצאה מברכת הארץ, קיבוץ גלויות כתוצאה מירושלים, קיבוץ גלויות כתוצאה מבית המקדש. זה שלושת השלבים. זה שלושה שלבים בקיבוץ גלויות. יש שלושה שלבים בקיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו זה כתוצאה מברכת הארץ, מהברכה הסמוכה. סניאס לקבץ גלויותינו זה כתוצאה מירושלים. וקבצנו יחד ארבע כנפות הארץ זה כתוצאה מבניין בית המקדש. הסברת הדברים. הסברת הדברים. אז זה ברור שיש שתי שלבים בקיבוץ גלויות, זה פשוט. יש שתי שלבים בקיבוץ גלויות, זה פשוט, שיש קיבוץ גלויות של היהודים שהם יהודים שהם יהודים, כן? היהודים שהם יהודים שהם יהודים, ויש קיבוץ גלויות מאשור, ממצרים, מעשרת השבטים, זה בכלל אנשים שהם איבדו כל קשר וכל זיקה ליהדות, מה? שהם לא יודעים, כן, שהם מנותקים, רוחנית, לא משנה, כן, בוא לא ניכנס מה זה אשור, מה זה מצרים, אבל זה קיבוץ גלויות של יהודים שאיבדו לגמרי כל קשר עם ה... זה. והמצב הזה שגם היהודים האלה התקבצו, הוא יכול להיות רק בשלב האחרון. רק והמקור לזה, איזה נבואה מדברת על הדבר הזה, זה ישעיה כ"ז. ישעיה כ"ז, שמה שאנחנו רגילים להגיד בראש השנה, כן, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מה זה שופר גדול? זה שופר גאולה עתידי. ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כלומר, מדובר על כבר למדרגה הזאת שהם באים כדי להקריב קורבנות. כלומר, מדובר, מה זה מדרגת מקדש? מקדש, כן, כל מי שקצת מבין, המקדש זה בכלל מדרגה שכבר העולם הגיע למצב של כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, כבר נמצאים במצב שכבר הכל, כבר מכבדים מאוד את מלכות בית דוד, וכבר, ויש שלום בעולם, וכולם רוצים רק לבוא וליזון מעם ישראל, וזה המצב של מקדש. מקדש לא יכול להיבנות במצב של מלחמה. כן, המקדש יכול להיבנות רק בשלב של שלום. זה מה שאנחנו רואים, את ההבדל הבסיסי בין דוד המלך לבין שלמה. אני כל הזמן זורק לכם עוד דברים תרכיזיים כאלה, שאפשר לפרט אותם לשיעורים שלמים. כן, מדרגת המקדש, שהיא התחנה הסופית, זה המדרגה של אחרי שכבר אין יצר הרע. אחרי שכבר עם ישראל יתרומם לטהרה הגדולה הזאת. אחרי שיש בעם ישראל שלמות מאוד מאוד גדולה, אז כל העולם רוצה להיות ניזון, כן, מעם ישראל כבר. זה שלב שכבר נחרט עמלק, כן, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להמליך להם מלך, להכריז זרוע של המלאק, ולבנות בית המקדש. אז המדרגה הזאת, אז יש את המדרגה הזאת, כיוון שכל העולם יש בו התעוררות לעלות למצרים. אז היהודים שהם נידחים באשור ומצרים, הם ידבקו ממש בעם ישראל. זה הקיבוץ הסופי. זה מה שאנחנו אומרים בקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ ארצנו. כלומר, זה הקיבוץ של השלב הסופי. יש את הקיבוץ הגלויות הראשוני, שהוא נובע, כמו שאנחנו הסברנו, מזה שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא זזים בגלות. הקדוש ברוך הוא רואה שלא זזים בגלות. אז זה העליות הראשונות, השניות וזה. ומה זה היה וסנס לקבץ גלויותינו? סנס לקבץ גלויותינו זה קיבוץ הגלויות שהוא נובע מההצלחה של ההתיישבות בארץ ישראל. מההצלחה של המלחמות שלנו עם הגויים. מכל הברכות, מברכת השנים, אני גומר עוד שתי דקות. מכל הברכות, מברכת השנים, שזה השיב השבתנו כבראשונה, והניצחון עם הרשעים, ועל הצדיקים, וכל הדברים האלה, זה יגרום מה זה סתם נס לקבץ גלויותינו? מה זה נס? נס זה שהולכים למלחמה, מרימים דגל, ואז זה מלחמת ששת הימים, שכתוצאה מלחמת ששת הימים, כן? באה עלייה מרוסיה. זה כתוצאה מזה שעכשיו יש שפע כלכלי בארץ, כל העלייה מצרפת עולה לארץ ישראל. כל זה, האמצע הזה, זה המדרגה הזאת של תקע ושופר גדול לחירותנו, סנס לקבץ גלויותינו, זה על זה אנחנו בעיקר עושים את יום ירושלים, וקבצנו יחד מרבה כנפות הארץ, זה המדרגה של בית המקדש, נעלה ונצליח, כל זה.